מצווה רש צדיק ט' ברמב״ם בספר המצוות, שלא להכשיל טעם בדרך, והיינו שלא ליתן לו עצה שאינה הוגנת לו, שנאמר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. המקור למצווה הזאת, שאדם אסור לתת עצה שאינה הוגנת לו, זאת אומרת עצה לא ישרה, המקור זה בחומש ויקרא, כתוב, אני מצטט כאן את המקור, כתוב בפרק י"ט, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך אני השם. אומר רש"י במקום, מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? לא תיתן מכשול, הכוונה, לפני הסומה בדבר, לא תיתן עצה שאינה הוגנת לו. נותן כאן דוגמה רש"י, למה הכוונה? אל תאמר לו מכור שדך, ויקח לך חמור. היום לא קוראים לזה חמור, אלא אומרים לדירה. תמכור את הדירה שלך ותקנה מכונית. אתה יודע מה זה מכונית? מודל, איזה מודל היום? אני כבר לא יודע. 2014, יש... כדאי לך. אמנם 2.5 מיליון בסך הכל המכונית, אבל זה כדאי, תמכור את הדירה. והוא מתפתם, אתה יודע, יצא טובה דווקא. הוא יועץ השקעות, זה מה שנקרא. יועץ השקעות. והוא הולך וקונה את המכונית, אבל זה שנותן את ההצעה, הוא חומד את הדירה הזאת. אחרי שהוא מפרסם שהוא רוצה למכור את הדירה, אז הוא שולח אל שליח קש, זה נקרא, מישהו מהצד, הוא אומר, הוא קונה את אותה דירה שהוא חמד אותה. זה הפשט כאן, מה שאומר כאן רש"י. אתה הולך לתת עצות, אל תכשיל את הבן אדם. מה עוד? כאן לא רק אתה מכשיל אותו, יש לך אינטרס לתת לו עצה שהיא לא, היא לא, לא רק שהיא לא הוגנת, אתה ממש גוזל אותו, הדבר הזה. אז אדם הזה שנותן את העצה יכול לומר בליבו, אני התכוונתי לטובה. זה שאני קניתי את הדירה זה במקרה. לא התכוונתי בכלל לגנות, אני, מי אני? אני צדיק שבצדיק. לכן נאמר בהמשך, ויראת מאלוקיך אני השם. אומר רש"י במקום, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריאות, לדע את דעתו של זה לטובה או לרעה. לנו אין מד מה יש בליבו של האדם. לך תדע מה יש בליבו של האדם. לכן ההמשך של הפסוק, ויראת מאלוקיך. ואותו האדם יכול להישמת ולומר, לטובה התכוונתי. לא, לא התכוונתי כאן לתת את שרה. לפיכך נאמר בו, ויראת מאלוקיך. למה ויראת מאלוקיך? אלוקיך מכיר מחשבותיך. זה דרך אגב, בדקתי את העניין הזה. אלוקים מכיר את המחשבות שלנו. שאלו אותי איך, אני לא יודע. אבל הוא בכל זאת מכיר את המחשבות. כל מחשבה הכי קטנה שכל אחד מאיתנו חושב, מתועדת בשמיים. לא הולך לאיבוד, כמו שמעשה לא הולך לאיבוד, גם מחשבה, הכל מתועד. אתה חושב שאלוקים לא ידע מה שהיה בלב שלך? זה מתועד שם בשמיים, אתה לא יכול לברוח מזה. אתה לא יכול להתחמק ולהתחזות ולהגיד אני ככה או אחרת או משהו כזה. אם זה אמת, אמת, אם זה לא אמת, הדבר הזה ניכר. למה? יראת מאלוקיך המכיר מחשבותיך. הוא מכיר את מחשבותיך. וכן כל דבר המסור לליבו של אדם העושהו, תהיינו לליבו, למחשבתו, ואין שאר הבריאות מכירים בו, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. ויראת מאלוקיך. טוב, יש דרך אגב גם אנשים, אנשים גדולים, גדולים בתורה, ביראת שמיים אמיתיים, הם יכולים להסתכל על בן אדם ולקרוא את מחשבות ליבו. שאלו אותי איך הם עושים את זה, זה אני לא יודע. אבל בכל זאת זאת עובדה. אני זאת לא פעם כשהייתי אצל הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, אתה עומד לפניו כאילו אתה חסוק, כמו קרני רנטגן. הוא רואה אותך. והוא אומר, אתה לא מתפלא, איך זה יכול להיות? באתי לשאול שאלה כזאת וכזאת, הוא כבר עונה לי מראש לפני שאני שואל את השאלה. הוא כבר קורא על הפרצוף שלך את מחשבות ליבך. יכול לקרוא דבר כזה? הוא קורא כבר את הדברים מראש. אבל זה אנשים קדושים, אנשים מיוחדים שהם קוראים. זה מידתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, ממש. ואנשים שקרובים לקדוש ברוך הוא, הם ככה קוראים גם מחשבות הלב של האנשים שעומדים לפניהם. מפחיד לעמוד ליד דבר כזה, נכון? אבל בכל זאת, איך אנחנו כאנשים נורמטיביים, לא קדושים ולא... אנשים פשוטים, כן. באים שואלים אותנו עצה. נניח לדוגמה, לגבי שידוך. עצה טובה, נכון? מה אתה אומר? להתחתן עם הבחורה הזאת או לא להתחתן עם הבחורה הזאת? איך אני אתן עצה? מה הקנה מידה שלי? אני שואל אתכם. איך אתם הייתם נותנים עצה? אני נזכר בחנן פורט, זכר צדיק לברכה, הרב חנן פורט, למדנו בישיבה ביחד. שנינו היינו רווקים זקנים. יום אחד הציעו לי הצעה, שידוך, אבל אמרו, הזהירו אותי מראש, אמרו, המשפחה הזאת היא משפחה חרדית. לי לא אכפת כבר, הייתי כבר מיואש, אמרתי, מה שיש יש. אבל מה אמרו לי השטחנית, אמרה לי, תשמע, אם אתה בא לקח כמו שאתה עם חולצה לבנה ועם, אם אני יודע, עם בגד חקי, כמו שהייתי נראה, רגיל, אז חבל, אז מה, אל תלך לשידוך הזה. מה כן? אתה חייב ללבוש חליפה, מגבעת וגם עניבה. כך הולכים לשידוך הזה. לא ידעתי מה לעשות. מה, זה לא אני? מה, אני אלך לדברים כאלה? זה לא מתאים לי. אז באתי לחנן, זכרונו לברכה, ואמרתי לו, חנן, מה אתה אומר? השידוך הזה, תן לי עצה, מה לעשות? אז הוא היה ידי חכם מאוד, נבון גם. הוא אומר לי, תראה, מה אכפת לך? מה אכפת לך איך אתה הולך לשידוך? כובע טמבל, כובע פלדה, כובע כזה, כובע אחר, מה זה משנה? העיקר כבר תתחתן, יאללה, תתלבש. באמת הלכתי, טוב, ברור כמובן, השידוך הזה לא צלח, לא הצליח השידוך הזה. אבל ראית אדם אמיתי, חנן היה אדם מאוד אמיתי. הוא ראה את המטרה לנגד עיניו. הוא אומר, תראה, המקבעת או החוסר המקבעת, זה לא הקובע. זה לא הדבר הקובע. מה שקובע זה הלב, אם איזה שח או לא. אז זה דוגמה, כן. שואלים לך עצה, חבר שלך שואל עצה, משהו כזה. בשביל לדעת אם העצה הזאת היא באמת עצה מכשילה, חס ושלום, עצה אמיתית, תשאל את עצמך, האם את העצה שאתה נותן לחבר שלך, היית נותן גם לעצמך? אם את העצה הזאת אתה נותן גם לעצמך, זה בדבר אמיתי. אבל אם אתה אומר, לי, אני לא הייתי לוקח את זה. אבל לא, אתה בסדר. בזה אנחנו נבחנים בעניין הזה. שואלים אותנו עצה, אבל בדרך כלל לא כדאי לתת הרבה עצות. למה? כי אנחנו לא מספיק חכמים. כתוב, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה. כתוב פרקי אבות. בין 40 לבינה, למה? כי אדם שהוא בן 40 סוף סוף מבין שהוא לא מבין. נדמה לו כל הזמן שהוא חוכמולוג גדול והוא מבין הכל וכל זה. כשהוא מגיע לגיל 40 מתחיל לקלוט שבעצם הוא לא מבין שום דבר. וכשאדם מבין שהוא לא מבין, זה סימן יש לו כבר איזושהי בינה. אחרי 10 שנים שהוא מבין שהוא לא מבין שום דבר, אז הוא מגיע לגיל 50. גיל 50 וגיל עצה. אז הוא יכול לילדים שלו כבר לתת עצות. מה העצות הוא צריך לתת לו? תראו, אני כבר 50 שנה חי, ואני יכול להגיד לכם, ככה או אחרת, אל תעשו שטויות, אל תעשו ככה וככה. אני, איך אומרים, אין חכם, ובא אל הניסיון אחרי 50 שנה. יש כאן מישהו כבר הגיע לגיל 50, משהו כזה? אף אחד עוד לא הגיע. אחרי גיל 50 מתחיל לתת עצות.